את הרקע של איגרת כף, זה קשור למה שלמדנו בשיעור הקודם לפני שבועיים. בשיעור הקודם לפני שבועיים, באיגרת י"ח, הרב קוק כתב דברים שאפילו בן יהודה כתב עליהם, שרבנים בדרך כלל לא אומרים אותם. הרב קוק, למרות שדובר שם על פולמוס מאוד מאוד, נוגע בשורשים שלנו, של שאלת אוגנדה מול ארץ ישראל, שאלה של היחס לעבר שלנו, מה הנרטיב, אתם זוכרים, דיברנו את זה בפעם הקודמת, מה הסיפור, מהו הנרטיב ביחס לעבר וכדומה. כתב הרב שני משפטים שרבים מרימו גבה. אחד, זה משפט ששם לב אליו בן יהודה, והמשפט המופלא זה סימן רע הוא למפלגה, סליחה, ממה אתה תצלם?
יש עוד.
סימן רע הוא למפלגה, אם היא חושבת שכל האמת נמצאת רק אצלה, כן, אני אקרא עוד פעם את המשפט הזה, סימן רע הוא למפלגה אם היא חושבת שרק אימה הוא מקור חיים, של כל החוכמה וכל היושר, וכל זולתה הכל הבל ורעות רוח. הרב אומר, אני כמובן מתנגד לרעיון אוגנדה בצורה קיצונית ביותר שיש, וטוען שכמובן אני שייך לאנשי ציוני ציון וכדומה וכדומה, אבל ודאי שנמצאים בשתי המפלגות אנשים ישרים ואוהבי עמם באמת, שאינם פונים כלל עורף לעבר, כמו שישנם אנשים כאלה גם בין המתנגדים לעיקר התנועה הציונית בכללה. שימו לב, כלומר, נקודת המוצא שלי, האמת לא נמצאת במפלגה אחת, להפך, זה גם סימן רע למפלגה. אם היא חושבת שכל האמת נמצא אצלה ושהכל הבל ורעות רוח, אפילו, הוא אומר את זה על תומכי רעיון אוגנדה, ואפילו כלפי כל אלה שאפילו מתנגדים לתנועה הציונית בכללותה. למשל, אחת הראיות שלו יש לו זה אנחנו, המזרחים. הוא אומר, עדים הם המזרחים שלא יוכל איש לחשוד אותם שהם פונים עורף אל כל העבר, ועם כל זה הם אוגנדים. כן? כלומר, אז זה משפט שתפס את הדעת וכדומה, ואמרתי קצת בכאב שכדאי שכל ממשיכי, כל אלה שרואים את עצמם ממשיכי דרכו של הרב, יקראו את המשפט הזה. זה משפט מאוד מאפיין של הרב קוק, אנחנו נראה עוד יגרות. זה לא איזשהו חריג, זה לא רק במאמר לעיתון, זה לא רק כדי להיראות יפה, אלא זה חלק בלתי נפרד ממשנתו. אבל הוא כתב עוד משפט ש... העיר את תשומת לבו, לב תלמידיו, לא בן יהודה. כותב הרב, אני קורא את מהאיגרת שלמדנו בפעם הקודמת, אשוב למטרתי, אם אהבתי ללמוד וללמד את יסודי הדעות שלנו, רחוק אני מלדרוש שלטון על דעותיו של איזה איש יהיה. כלומר, אני כרב רואה את עצמי בתפקיד, אני צריך ללמד, להפגין את, 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 את עולמי הרוחני, לפרוס את וכדומה וכדומה. אבל אני רחוק מלטעון שתפקידי הוא לכפות עליכם לחשוב כמוני או לנהוג כמוני. כן? רחוק אני מלדרוש שלטון על דעותיו של איזה איש יהיה, שהוא בימינו דבר שלא נשמע. שמתם לב למילים האחרונות. הוא לא אמר שהוא דבר שלא נשמע, אלא שהוא בימינו דבר שלא נשמע. רק רגע, האם הרב משחק במשחק כפול? מה באמת עמדתו? וזו השאלה בעצם ששאל אותו תלמידו. תלמידו דוקטור זיידל, שהיה מצד אחד ראה בו הרב, מצד שני הוא היה אישיות שעמדה על הרגליים של עצמה. שאל את הרב, אני קורא, על דבר שאלה, אני עכשיו קורא מאיגרת כף, עוד אין לכם, אותה תכף היא תגיע, על דבר אשר שאלת על דבר לשוני במכתב הגלוי, כן, באיגרת י"ח, שאיני דורש שום שלטון על הדעות, אם הוא מפני ההכרח, או שכן הוא גם כן על פי דין תורה. וכי זה בדרך כלל לא משהו שאנחנו רגילים לשמוע. הרמב״ם, תשבו את המשפט הזה אל הרמב״ם. הרמב״ם פסק את י"ג עיקרי אמונה. הרמב״ם פסק שאסור לחשוב אחרת. הרמב״ם פסק, אנשים לא כל כך מכירים את זה, אבל הרמב״ם כותב בפירוש המשניות, אחרי שהוא מנסח את י"ג עיקרי אמונה, אחרי שהוא כותב אותם, כותב הרמב״ם, וכל מי שלא יאמין אפילו באחד מי"ג עיקרים אלו, הרי הוא מחוץ לכלל ישראל. וכל המצוות שבן אדם לחברו, השבת אבדה וכדומה, לא חולות עליו. כך הוא כותב. כלומר, אתם שמים לב להבדל בין השפה הדתית של הרמב״ם לשפה הדתית שלכאורה הרב כותב. מצד שני, הרב כתב בימינו. אז האם זה בימינו או לא? האם, זאת אומרת, בעצם זה זיידל שואל אותו, אתה רמב״מיסט? או אתה, אני יודע איך נקרא לזה, פלורליסט? באמת? כי אתה הוספת את המילה בימינו. עונה לה הרב קוק בפתיחה לזה, הנה בלשוני לא נמצא מקום לשאלה, אני לא מבין, אני מקפיד על מילותיי, אומר לו הרב קוק, שאמרתי מפני שהוא בימינו דבר שלא נשמע, ממוצא דבר הרינו למדים שאם היה נשמע, היה מקום לדרישה כזאת. אז בעצם הרמב״ם, אז מה, הרב קוק הוא רמב״מיסט? אז איך זה מסתדר עם מה שהוא כתב, סימן ראו למפלגה, אם הוא חושבת שכל האמת היא אצלה, הרמב״ם מקים מפלגה כזאת. הרמב״ם לא לקח שבועים, כן? כלומר, הרמב״ם לא השאיר מקום לתפיסות אחרות. בכלל במשנתו. בטח שלא ביד החזקה. אז אלא, אז מי הוא הרב קוק? לכן אתם מבינים את החשיבות הגדולה של האיגרת שאנחנו לומדים היום, כן? עכשיו, אני רוצה לומר שבגדול, השאלה הזאת קיימת כמעט בכל תחום. כלומר, השאלה בעצם, צריך, אני אקרא קודם כל עוד משפט אחד, אלא שהעניין תלוי בהרים גדולים של עיונים שצריך לבאר הגדר שלו, ומפני שאי אפשר לי להאריך ארשום בקצרה, ואקווה שיספיק לנבון שכמותך. כלומר, אומר לזיידל, זה סוגיה סבוכה. אני לא רמב"מיסט, אבל אני גם לא בצד השני. ואני רוצה לסביר משהו ברמה עקרונית, לא, בכלל לא קשורה דווקא לאיגרת הזאת. צריך לזכור שעם הבעיה הזאת, אנחנו נתקלים בכל מצב, בכל תחום ובכל הוויה. קח דוגמת משנתו של מורנו ורבינו, רב עמיטל, זכר צדיק לברכה. קשה לי לספור את מספר המקרים שהרב קוק, שהרב עמיטל, סליחה, כתב על חשיבות המוסר הטבעי. על מרכזיות המוסר הטבעי, על זה וכדומה. גם כלפי הרב עמיטל, שאלו את השאלה, כמה רחוק, אתה הולך עד הסוף? כמה רחוק אתה הולך? ניקח דוגמה אחרת, בתחום הסובלנות. שאלה שמופנית לתחום שאני עוסק בו, בתחום האתיקה, היום האתיקה מאוד מאוד מדברת על ככה בהכרה ברב תרבותיות ורב לאומיות וערכים שונים וכדומה. אתה תלך עד הסוף גם על רצח על כבוד המשפחה? אתם מבינים? כלומר, השאלה היא תמיד, ותמיד, עכשיו, התשובה לשאלה הזאת היא בסגנונות שונים, אפשר לומר את זה בסגנונות שונים, אבל היא באה ואומרת בעצם שאין, וכאן אני אומר משהו מאוד תורני, מאוד יסודי, אין שום דבר שהולכים איתו עד הסוף. לא יודע אם אתם זוכרים את האיגרת לבצלאל, האיגרת שבה פתחנו. אין בהלכה, אין באתיקה, אין במוסר, אין שום דבר שהולכים איתו עד הסוף. למעט אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לכם מארץ מצרים. זה הדבר היחידי. זה הדיברות ששמענו מפי השם. אין משהו שהוא לא מוגבל. תבדקו, גם בהלכה. אתם מכירים משהו שהוא לא מוגבל? משהו שהוא תמיד נכון? מה? לא נכון. מה, אני לא נדרש לצאת למלחמה? מלחמה דוחה פיקוח נפש. רק דוגמה קטנטנת, כן? שמה תגיד, נו, אז מלחמה דוחה הכל. לא נכון. אתה מבין? כלומר, אין משהו שדוחה הכל. אין זה. חוץ מזה, אם פיקוח נפש דוחה הכל, אז איך אני יכול להרוג מחלל שבת? כן, כמה פיקוח הנפש שלנו, נכון, כמה, וכן הלאה, כן, אני, או גואל אדם, וכן הלאה, אני, זאת אומרת, אין משהו. תגידו, עריות. מי דוחה עריות? בטח שדוחים עריות. מה, יעל? אסתר? מה, איבום? איבום, אתה יכול להגיד שבתוך התורה, אבל אפילו זה, כלומר, אין משהו שדוחה הכל. כן. לא הבנתי, מה? אז מה? מה זאת אומרת? מה הם דוחים? אני לא יודע, מה? אני... לא יודע, מה? אני לא אמרתי שאין משהו נצחי. לא אמרתי, אבל הם... פה אתה מדבר על... אני לא מוצא את המילים בדיוק לענות לך, אבל זה שי"ג עיקרים, אני הולך איתם עד הסוף, אפשר להגיד ככה, שבגדול, הרי אני בעצמי אמרתי, ש... אנוכי השם אלוקיך, זה הדבר היחידי שאני הולך עד הסוף. אז י"ג עיקרים האלה, הם כולם פירוט של אנוכי השם אלוקיך. הם לא משהו אחר שאני... אני שואל דברים שאני צריך לעשות מכוח העובדה של אנוכי ישר מכך, מכוח העובדה שלי, של אמונתי ביות ג' יקרים. אין מה ששולחים איתו עד הסוף.
אבל אם כן, כל המצוות הן המשך של אנוכי ישר
מכך. נכון.
אחד מהיוגדים לוקחים זה אמונה
במשיח. זה לא קשור לאן... אבל אמונה במשיח זה לא משהו שאני יכול לאמת אותו עם... עם חילול שבת לא עומד באימות עם, עם אמונה במשיח, אתה מבין? כלומר, תגיד לי, אמונה במשיח ברמה תיאורטית, עם מה אמונה במשיח יכולה להתאמת? ואז אני אראה לך, אתה מבין? אל תבחר לי משהו שאי אפשר לאמת אותו. אני אגיד לך גם עם משולש אני הולך עד הסוף. למה אני הולך עם משולש עד הסוף? כי עם משולש זה משולש עד הסוף. תבין, תבין מה אני מתכוון, כלומר, אני לא מצליח להגדיר את זה אולי במילים, אבל אתה צריך להראות לי איך האמונה באמונת המשיח דוחה את כל הערכים האחרים. עכשיו, היא לא דוחה שום דבר, כי היא בכלל לא באותה מישור, אני מחפש דברים שהם באותה מישור, אתה מבין? תמצא משהו, איזושהי מצווה, איזשהו ערך, איזשהו משהו שהוא חסד. בסדר? נניח. חסד, דוחה את כל הדברים, מה פתאום? מה פתאום? לפעמים אלקנו ונוקם. נקמה, מה פתאום? לפעמים חסד. כן, אתה מבין? כלומר, זה, לזה אני מכוון. כלומר, אתה צריך לחפש דברים שהם על אותו מישור. לא דברים שהם... אני יכול להגיד עם השמש אני הולך עד הסוף. אני באמת הולך עם השמש עד הסוף. יש לי ברירה אחרת, כן, כלומר. אבל היא לא עומדת באימות עם שום דבר. לא אני משפיע עליה. מצא? זה יותר ברור? אוקיי. עכשיו, את העיקרון הזה של הרב קוק כבר הכרנו. את העיקרון הזה כבר הכרנו באיגרת הראשונה שלנו. העיקרון זה בצלאל, אם אתם זוכרים. אני כמעט, אולי, למה? אני אקריא את המשפט העקרוני שלמדנו ממש בשיעור הראשון במסגרת, לא, השיעור השני במסגרת הזאת. אז כותב הרב קוק, לכללות חמדת היופי האומנותי המתגשם ביצירות מעשיות, מעשי עד האדם, מתייחס עמנו לעולם ביחס טוב וחביב, אבל גם מוגבל. תקשיבו. נזהרים אנחנו משיכרון והפרזה, אפילו מהדברים היותר נשגבים ונעלים. אנחנו לא הולכים בשיכרון והפרזה, אפילו מהדברים היותר נשגבים ונעלים. הצדק הוא נר לרגלינו, ואנחנו קוראים במקרא קודש, אל תהי צדיק הרבה. החוכמה היא אור חיינו, ואנחנו אומרים, אל תתחכם יותר. אכול דבש הרבות לא טוב. זהו הכלל המקיף את כל חוג חיי עם עולם. מעולם לא נתמכר לאידאה פרטית אחת במידה זו, עד שנהיה טובים במצולותיה, עד לבלי יכולת להתקנה קצב ומידה להרחבת ממשלתה. שימו לב אותו למשפט הזה. מעולם לא נתמכר לאידאה פרטית אחת, איזה אידאה שלא תהיה? לא תרצח, לא תנאף, צדק, חסד וכדומה, אף פעם. במידה זו, עד שנהיה טובעים במצולותיה, עד לבלי יכולת ליתן לנו קצב ומידה להרחבת ממשלתה. אין משהו שאין לו קצבה, אין לו משהו שאין לו דת. דת במובן הזה של קצבה, גבולות וכדומה. ממילא עכשיו בסוגיה שלנו, אומר הרב קוק לזיידל, תשמע, מצד אחד אין לי שום ספק שהגיוון, שהפלורליזם, שחופש הדעות, שהביטוי הזה שהם חדמה, הוא ערך ממש מהיסודיים ביותר, מהחשובים ביותר. מצד שני, לא יכול להיות שאין לו גבול. לא יכול להיות. קודם כל, ב-definition, בהגדרה, אין משהו שאין לו גבול. אגב, גם במדינת ישראל, כלומר, גם בכל מדינה מערבית, על אף החשיבות העצומה של חופש הביטוי, יש גבולות. למשל, במדינת ישראל יש את החוק נגד גזענות. במדינת ישראל יש חוק לשון הרע. לא משנה שהוא מאוד רופף, אבל יש חוק לשון הרע. זאת אומרת, אפילו, הנה אתם רואים שהערך של חופש הדעות, חופש הדיבור וכדומה, הוא היום אגב, היום במקרה, ככה יצא לנו טוב, הורשע השייח' ראאד סלאח בהסתה ל... לא זוכר למה, למשהו. כן? בהסתה למשהו, למשהו שהוא אמר לפני 6 שנים באיזו הפגנה בוואדי ג'וז. כן? הנה, במדינת ישראל היום זה בדיוק האיגרת שלנו. אבל אנחנו לא עוסקים כרגע בשאלה חוקית, אלא אנחנו עוסקים כרגע בשאלה תורתית. אם כן, זיידל שאל שאלה טובה, וזיידל הקשיב טוב, ואומר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אומר הרב קוק, אומר הרב קוק לזיידל, הקשבת טוב, הקשבת טוב. אני אומר, היום בימינו אי אפשר לשים חופש, אבל האמת היא שמבחינה אמיתית, יש איזשהו גבול לחופש הדעות, ואני אנסה באיגרת הזאת לנסח אותו. בוא נקרא. אם כן, מתחיל הרב כך. דע שהסברה הישורה היא לעולם יסוד גדול בדין, וזהו בין בדינים מעשיים, בין בדינים עיוניים. כלומר, הרב מתחיל קודם כל ביסוד גדול שהרבה אחרונים כתבו אותו ב-200 השנים האחרונות, זה יסוד שהאחרונים, מה שנקרא בשפת הישיבות סברה דאורייתא. כן? הרי לא פעם בגמרא אנחנו מוצאים שבעיקר רב שואל למה לקרא? סברה הוא. אז אם אני שואל כזה דבר, למה אני צריך פסוק סברה הוא? מה אני בעצם למה? לכאורה התירוץ היה צריך להיות מאוד פשוט. סברה זה יפה מאוד, אבל פסוק אומר שזה דאורייתא. אבל אם רב שואל למה לקרא סברה הוא, אז בעצם יוצא מדבריו ש... סברה זה דאורייתא. והרבה ראשונים עסקו בזה, הנושא הזה נידון הרבה מאוד, הרבה אחרונים, סליחה, עסקו בזה. רגב שובר יש לו מהלך גדול מאוד, חתם סופר יש לו מהלך גדול מאוד. כלומר, על המשקל ההלכתי ולראיית סברה כדאורייתא. וזה מה שכותב הרב קוק במשפט הראשון פה, כן? דע שהסברה ישרה היא לעולם יסוד גדול בדין, וזהו בין בדינים מעשיים, בין בדינים עיוניים. על כן, לעולם אנחנו צריכים להגיע למרכז היושר. ואם תראה לנו סתירה בין אמת לאמת, על כורחנו יש כאן דבר המכריע, וזה מקום של לימוד חדש. שוב, רב קוק בתבנית הכי קלאסית שלו. מה? אנחנו חיים בעולם שיש בו סתירות בין ערכים. התפקיד שלנו איננו להכריע איזה ערך אנחנו בוחרים. שני כתובים המכחישים זה את זה, הסברתי את זה אז שלמדנו בתפיסת הרב קוק, אנחנו הרבה פעמים מבינים את הביטוי הזה, שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, אז אנחנו מבינים את זה הרבה פעמים, מה עושה הכתוב השלישי? הכתוב השלישי מכריע מי צודק. כלומר, אם כתוב אחד אומר א', א', וכתוב שני אומר ב', אז כתוב השלישי יגיד או A או B. אבל האמת היא שאם זה ככה, אז כתוב אחד מיותר וכתוב אחד לא נכון. כלומר, אם הכתוב המכריע ביניהם נניח יגיד A, אז ה-A הראשון מיותר, וה-B לא נכון. ולכן, עכשיו אני לא נכנס להיבט ההלכתי של הדברים, אבל מבחינה רעיונית אומר הרב קוק, לא. הכתוב השלישי הוא לא אומר A או B. הכתוב השלישי תפקידו הוא לקבוע את היחס ביניהם, זה הכוונה להכריע ביניהם. לקבוע את היחס, בדרך כלל, במקום שאתה תמצא סתירה, אומר הרב קוק, אתה תמצא עיקרון על גבוה יותר שינחה מתי A יבוא לידי ביטוי ומתי B יבוא לידי ביטוי. כן? זו נקודה מאוד מאוד משמעותית וזה ארכיטקטורה, זה המבנה של הקו הרוחני המחשבתי של הרב קוק. ולכן במקרה שלנו, יש ערך מאוד מאוד גדול בחופש הדעות. יש ערך נגדי שתכף נכיר אותו. ולכן צריך לחפש אחרי איזשהו כתוב שלישי, אחרי מפתח, שהמפתח הזה יעצב מתי אומרים את ה-A ומתי אומרים את ה-B. כן? ואת זה אני צריך לעשות עם סברה. מה הסברם? על כן, נראה בעניין ההלכה של חופש הדעות, שהיא מתאמת בזמן הזה לרוב בעלי הדעות שבעולם. האם זה ביקורת על זה שהיא מתאמת לרוב בעלי הדעות שבעולם? האם זה אונס? אין מה לעשות, זה מה שחושבים? לא, לא. הרב לא כותב את זה לא בתור ביקורת ולא בתור אונס. הוא אומר, זו הסברה הישרה ההגיונית של כל העולם. שצריך שיהיה חופש דעות, רק בחופש, רק בחירות של דעות, מתקדם העולם. רק אז יש ביקורת, רק אז יש... יכולת להתפתח כתוצאה ממחלוקות, יש ערך עצום והעולם צודק שהוא מחזיק ברעיון של חופש דעות. אבל מיד מה יבוא עכשיו? מה יש מהצד השני? על כן, עוד פעם, עד איכן יגיעו גבוליה על פי השכל. גם לחופש דעות, על פי הסברה הישרה, יש מגבלה. למה? כותב הרב, א', שמה תאמר שאין לה גבול, לא תוכל כלל לומר כן. האחד שאין לנו אפילו מידה אחת שבעולם, שלא תהיה קיצוניות מזיקתה. רואים את הרב קוק? עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא יכול להיות שיהיה איזושהי מידה בעולם שאין הקיצוניות מזיקתה. והסברנו את זה שלמדנו באיגרת לבצלאל, הניסוח כל כך יפה של משנת הרב קוק הוא, שאנחנו לא מתנגדים לקיצוניות בגלל מה שיש בקיצוניות. בקיצוניות יש להט, יש מסירות נפש, יש ויתור הרבה פעמים על, על טובות הנאה אישיות ועל כל הדברים האלה וכדומה. זה הדברים הטובים שיש בקיצוניות. אנחנו מתנגדים לקיצוניות על הדברים הרעים שיש בה, ובעיקר על הדבר הטוב שאין בה. כי ברגע שאתה קיצוני לצד אחד, אתה אטום לאמיתות, לניצוצות האמת, לבשורה שיש בצד השני. ואומר הרב קוק, לכן, קודם כל, אתה מדבר איתי על חופש דעות, על רב תרבותיות, על חסד, על צדק, על אמת וכדומה, הם מוגבלים. למה הם מוגבלים? כי התבנית הכי מהותית של המבנה המחשבתי, התורתי וכדומה, הוא שכל דבר מוגבל. אבל האמת היא, לא רק בגלל כללים כאלה, אלא יש גם היגיון להגביל. זה הדבר השני שכותב. שני, ועוד, טבע העניין מחייב שיש גבול לחופש הדעות. שאם לא יהיה שום גבול, כי אם ייפרק עול כל מוסר מוסכם, עד שיגיע בבינתו הפרטית לסוף הדעה על מה הוא עומד, ואז תמלא הארץ נבלה, וצמצום גמור בין הדעות והמעשים אי אפשר כלל לעשות, מפני שהמעשים נגררים בעל כוחנו ברב או במעט אחרי הדעות. כלומר, הרב מניח פה הנחה. הוא אומר, לכאורה הייתי יכול להגיד לרב, מה אכפת לך שלא יהיה גבול לחופש הדעות? שבן אדם יחשבו מה שהם רוצים, יגידו מה שהם רוצים, יתארו את מה שהם רוצים, כל עוד הם לא פועלים לפי העמדות הקיצוניות שלהם, אז מה הבעיה? אומר רב, אין כזה דבר. מה שנקרא בשפה שלנו, מילים יכולות להרוג. זאת אומרת, ברגע שאתה בא ואומר, חופש הדעות הוא בלתי מוגבל, ממילא חופש הביטוי הוא בלתי מוגבל, ממילא חופש המעשים ייפגע. ולכן, אם אני מסכם, אומר הרב קוק, כרגע אני בשני כתובים המחשים זה את זה. כתוב אחד אומר, חופש הדעות והחשיבות הגדולה, כפי שמקובל היום בכל העולם, חופש הדעות, חופש הביטוי וכדומה. כתוב שני אומר, לא יכול להיות שאין הגבלה לחופש הדעות, גם ברמה העקרונית, המבנית, וגם ספציפית, באופן ממוקד, הסכנות העצומות של הגבלת חופש הביטוי, זאת אומרת של אי הגבלת חופש הביטוי, ולכן אלה שני כתובים המחשים זה. אוקיי? אבל, סליחה, אם כן למשל, כן, כלומר מדגים הרב את הטענה שלו, שיסכים אדם בלבבו שאין שום עוול ברציחה, הוא ודאי חטא. כלומר, אבל נניח שמישהו בא, מתחיל, שוב, זה לא, אני לא חושב שהרב כל כך מדבר על דעתו, הרי דעתו אין זה, אבל שאדם מתחיל לפרסם דעות שבעצם, חבר'ה, זה הכי טוב לרצוח. יש יותר מדי אנשים בעולם, אין מספיק אוכל בעולם וכדומה, הדבר הכי טוב בעולם זה שנדלל את עצמנו. וככה הוא מדבר. אומר הרב קוק, לא יכול להיות שאין לזה חופש, הוא ודאי חטא, שאם ההסכמה הזאת תפריח, יהרס קיום העולם, וכן כיוצא בזה. על כן, אנו למדים שיש גבול לחופש הדעות. טוב. שתיים, אלא הדבר הקשה הוא צמצום הגבול. אוקיי. אז עכשיו כולנו מסכימים שצריך למתוח את הקו באיזשהו מקום. כפי שאני אומר, צריך למתוח את הקו, כי על כל דבר צריך למתוח את הקו, וצריך למתוח את הקו ספציפית על העניין הזה. אבל איפה? גם זו בעיה של כל החברה, כן.
זה יכול להיות הגבלה טכנית, אבל זה... אל תעשה מה שאתה רוצה, כאילו זה השלכות, כאילו... את השלכות
צדדיות,
זה
לא עניין ערוצי. אמת, אמת. כי הרב כאן כרגע לא עוסק בספר מוסר. צריך לזכור, אני נורא שמח על השאלה הזאת, כי קודם כל אני רוצה להזכיר משהו שכבר אמרנו. צריך לזכור שבכלל, כל טקסט צריך לקרוא על רקע הקשרו. אוקיי? צריך לקרוא על רקע הקשרו. למשל, אני אתן לך דוגמה, אתם לא נרשב קידושים, אוקיי? אז אתם מגיעים לכך שאני יודע מה, שאישה קונה את עצמה בגט, אוקיי? יש איזה 8 שורות על גט. רגע, איפה כל הדיון על גט? תשובה, פה זה מוזכר בקידושים כדרך אגב. המקום המרכזי שזה מוזכר בגט, אני תקבל תשובה על השאלה הזאת. אתה קורא פירוש רש"י נניח, על, אני יודע מה, על סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיים, על סולם יעקב, בסדר. אז רש"י כותב, ירושלים בית אל זה, מים חברון, מים שכם, מים פה וכדומה. אז זה לא הנושא, אתה מבין? עכשיו, גם פה צריך לזכור, הרב קוק לא עוסק פה בשאלת חירות המחשבה. זה לא ההקשר. הוא עסק בזה המון. בחשיבות העצומה של חירות המחשבה וכדומה. אבל זה לא ההקשר. ההקשר פה הוא שאלה חברתית. לא מוסר אישי. אלא שאלה חברתית. האם החברה, הרי צריך לזכור את ההקשר. ההקשר היה, אני לא דורש שלטון על בן יהודה. אבל מה שבן יהודה אמר, חצה את הגבולות. אוקיי? ואני שאל אותו זיידל, האם אתה לא שולט, לא, כן, מה עמדתך? אז הרב צריך, כותב פה איגרת על, האמת היא יותר מאשר חופש, למרות שהוא משתמש בביטוי חופש הדעות, הוא מתכוון ל-freedom of expression, מה שנקרא, כלומר, לחופש הביטוי. לזה הוא מתכוון. ולכן, כרגע הוא כותב על חופש הביטוי, והוא אומר, חופש הביטוי, אני אעצור אותו בגלל הסכנה, בדיוק מה שהגדרת, זה מאוד יפה, בגלל הסכנה הגדולה שיש בו. עכשיו, האם בחופש הביטוי יש גם סכנות למבטא? בוודאי שכן, אבל זה לא האיגרת הזאת. זה תהיה איגרת על מוסר, על... פה הוא אומר, לא יכול להיות שחברה לא תגביל את חופש הדעות, את חופש הביטוי. ואני אומר עוד פעם, כל החברה המערבית, שמצד אחד היא מאוד קיצונית בנושא חופש הביטוי, יש לה גבול. יש לה גבול, לפעמים משתמשים בביטוי, חופש הביטוי ולא חופש השיסוי, לפעמים ככה, לפעמים ככה וכדומה, אבל מודה הרב קוק קשה מאוד למתוח את הגבול. זה בעיה ראשונה. איפה תגיד, מה מותר ומה אסור? כידוע לכם, יש ניסיונות שונים בחוק הישראלי להתמודד עם השאלה שהרב קוק מעלי. למשל, בחוק הישראלי, כאשר יש סבירות גבוהה, האם נכתוב ככה, כאשר יש סבירות שהדברים יובילו לאלימות, כאשר יש סבירות גבוהה, שהדברים יובילו לאלימות, כאשר יש דברים שיש בה סבירות קרובה לוודאי שיובילו לאלימות. זה מחלוקות עצומות בכנסת, מחלוקות עצומות בכנסת בנושא הזה. כן, כלומר, מה אתה כותב? ולא רק זה, נו, אחרי שאתה כותב, עכשיו התחיל הוויכוח. האם זה שאמרת שרבין משוגע, זה סבירות שזה הופיל לאלימות, או רבין בוגד, בצורך העניין, סבירות שהופיעה לאלימות, סבירות שהופיעה לסבירות קרובה, סבירות ודאית, קיצור, זה שאלות נורא קשות, שאלות גם של הגדרה קשות וגם של יישום, הרב כותב, קשה להגדיר. מה שהופך את זה עוד יותר למסובך להגדיר, כותב הרב קוק, הוא מסתבר שאין הצמצום יכול להיות שווה ממש בין כל חברה אנושית. כי למשל ההסכמה הגמורה בלב שאין שום הפסד ללכת ערום בשוק למי שמסכים כן, וטוען שהתנהגו כאן בפועל הוא חטא אצלנו, וראוי להיות חטא, ואיננו חטא אצל הפרעים שבאיי גווניה, למשל, וכיוון שעל כוכך יש הפרש בין חברה לחברה, לא יעמוד ההפרש על מקום אחד, רק יהיה הולך ומתחלק לפי ריבוי התנאים. כלומר, באמת שאלה מאוד קשה, איפה אתה שם לב? גם חופש הביטוי, גם חופש המעשים, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל שתי הסוגיות שנוגעות לנו היום, שמסעירות את אירופה, זה חופש ברית המילה. האם זה שייך בתחום החופש או שצריך לשים לו גבול? והבוקר שמעתי את נשיא פולין מתראיין ברדיו ומדבר על חופש השחיטה. כן, כלומר, האם, מה פתאום בחברה שהיום יותר רגישה לזכויות בעלי חיים וכדומה, מה פתאום יש זכות לשחוט? כלומר, השאלות הן מאוד קשות של החברה המערבית, וכמובן שאלות קודם כל שלנו. מה, באמת, סתם באמת שאלה מעניינת, ואדם חשבנו על זה אי פעם. האם במדינה, מה יהיו גבולות הביטוי במדינה על פי ההלכה? אני לא מדבר במוסר, אני שוב חוזר לשאלה, לא מדבר על מוסר שאני צריך לתת לעצמי, אלא המקום שבו על פי ההלכה בית הדין יתערב. גם מה שהופך את זה ליותר מסובך, זה שבית הדין לא מתערב. זאת אומרת, יכול להיות שההלכה מאוד אוסרנית, אבל בית הדין לא מתערב, שהרי למשל אין עונש על לשון הרע. אין עונש פלילי, כי זה לאו שאין בו מעשה, כלומר לא לוקים עליו.
יש מלכות
בדין. אבל לאו שאין בו מעשה אין. רמב״ם כותב במפורש, פרק הלכות דעות, פרק זין הלכה א', שלא לוקים על הלב הזה.
לבדים יש כוח לתת מלכות על כל דבר שהם
רוצים. בסדר, אני שואל מה התפיסה, זה שאני אמצא תקנה שכן מענישים, בסדר, אני שואל מה, קודם כל אני שואל אם אני אמצא. באמת, אתה בטוח שאנחנו נתקן מלכות על זה? וב', גם אין עונש אזרחי, כלומר אין תביעות פיצויים על לשון הרע, הגמרא אומרת שם, בישו בדברים פתור. כן? כלומר, זו באמת שאלה מאוד, מאוד קשה. מה, על מה אנחנו חולמים? מה יהיה תקנון האתיקה של מועצת העיתונות? אז הרב מציע פה הצעה. אוקיי? הוא מציע כאן הצעה. וכיוון, סליחה, הוא עדיין ממשיך לומר, זה שונה מחברה לחברה, וכיוון שעל כורחנו יש הפרש בין חברה לחברה, לא יעמוד ההפרש על מקום אחד, רק יהיה הולך ומתחלק לפי ריבוי התנאים. ועכשיו הוא קובע לפחות משהו אחד מאוד בעייתי, אבל מאוד אני מבין לאן הוא חותר. וביחס לאמונה יש הפרש גדול בזה בין ישראל לעמים. אם היה שום עם בעולם שעיקר הווייתו בתור עם וקיומו יהיה תלוי באיזו דעה, אז הייתה רשות גמורה וגם חובה שביחס לזאת הדעה לא יימצא בקרבו חופש דעות. כי אין זה חופש, כי אם עצלות מהגן על עצמה בשביל איזו נטייה של גירוי עצבים מאנשים פרטיים. אמנם, אם כן, הרב מנסה להגיד איזושהי הגדרה, אבל הגדרה מאוד, אני רוצה לומר משהו שהוא גם יפתח את זה בהמשך, אבל האמת היא שהוא כבר כותב את זה פה. הגבול בין סובלנות לבין אדישות או לבין רשלנות הוא גבול דק מאוד. כל ראש שיבת הסדר נבן. יש גבול דק מאוד בין העובדה שהוא רוצה לאפשר לחבר'ה להתפתח לבד, לא להלחיץ, למצוא את הדרך שלהם, להתקשר בתורה לא חדמה, לבין הפקרות. הפקרות, כל אחד נושא מה שאתה רוצה, לומד מה, וחדמה וחדמה. הגבול הוא נורא דק. ולפעמים אותה התנהגות אצל ראש שיבה אחד יכולה להיות סובלנות, פתיחות, בגרות, הבנה, ואצל ראש השני יכולה, אותה סיטואציה, יכולה לנבוע מאדישות, רשלנות וכדומה. והרב קוק אומר, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. אל תלכו שולל, הוא כותב את זה גם בהמשך האיגרת, אחרי סובלנות, אחרי זה וכדומה, לפעמים זה משהו אחר. איפה אחת מנקודות המבחן, אומר הרב קוק, יש, ברגע שמדובר על הבעת דעה, או שהיא באה לשלול לא תופעות שונות בקיום, אלא את עצם הקיום, צריך לדעת שלזה חברה צריכה לשלול את חופש הביטוי בנושא הזה, וזו טענה ראשונה, והטענה השנייה במקרה של עם ישראל, מי שבא לשלול את... סליחה, לעם ישראל עוד לא הגענו. כלומר, אם הייתי שואל את הרב קוק, האם היית מחוקק חוק של איסור להגיד שצריך לסגת לגבולות 67, הרב קוק לדעתי היה אומר, לא, זו דעה, זה וכדומה וכדומה. אבל האם היית מחוקק חוק שמחוץ לחופש הביטוי הוא לשלול את עצם קיומה של מדינת ישראל ולהגיד שמדינת ישראל צריכה להתפרק, כל היהודים צריכים לחזור לארצות מוצאיהם, ובעצם וכדומה, לדבר בשפה הזאת, הרב קוק היה אומר לפי הגדרות שלו, כן. למה? כי כאן אנחנו לא מדברים על נכס מסוים, או אפילו על משהו מאוד, על איבר אפילו מאוד חיוני כמו יהודה ושומרון, ככה מדברים על עצם הקיום. וחברה שמתירה חופש דעות בתוכה כלפי אלה שמערערים על עצם קיומה, זה לא חופש דעות, לפי הגדרות שלו. תכף נראה שגם את זה הוא מגביל. בוא נקרא את זה עוד פעם, כן? אבל אם יהיה שום עם בעולם, אני בעמוד השני, כן, עמוד כף. שעיקר הווייתו בתור עם וקיומו יהיה תלוי באיזו דעה, אז הייתה רשות גמורה וגם חובה שביחס לזאת הדעה לא יימצא בקרבו חופש הדעות, כי אין זה חופש, זה מה שאמרתי מקודם. זה נשמע כאילו חופש הדעות, אבל למעשה זה לא חופש, כי אם עצלות מהגן על עצמה בשביל איזו נטייה של גירוי עצבים מאנשים פרטיים. אמנם, מודה הרב, לפעמים יימצאו יחידים שיוכלו למרוד באומתם. זאת אומרת, לפעמים באמת יהיה מצב שבו יגידו יחידים בתוך חברה, שבאמת במצב הזה לחברה שלנו אין זכות קיום. כן? יוכלו למרוד באומתם כשימצאו שבאותה דעה המאגדת ומקיימת את אומתם, היא מזקת לכלל האנושיות. על כן יפקירו את האומה בשביל האמת. זאת אומרת, מודה הרב, שלפעמים יש חיוניות, כן, כלומר, יש חיוניות שבחברת רשע יבוא מישהו ויערער על עצם האידיאולוגיה הקומוניסטית או הסינית או הנאצית. אז בעצם הרב עכשיו נכנס למלכוד. כי אם אתה אומר שלגיטימי שחברה תהיה סובלנית רק עד הגבול הזה, אבל לגיטימי שהיא לא תהיה סובלנית כלפי דעות שבאות לערער על עצם קיומה, אז אתה נותן לגיטימציה לחברות רשע להיות בלתי סובלניות כלפי יחידים בתוכה שעומדים מבחוץ ומבקשים להרוס את עצם קיומה. נגד ירמיהו הנביא? ירמיהו הנביא אומר, כן, מבחינת התפקיד הסוציולוגי שלו, מה הוא אומר? הוא אומר להיכנע ולעוף לגלות. אז בעצם, אז הרב אומר, אני מבין את הבעיה, ואומר, לפעמים באמת יש דבר כזה. לפעמים יש מצב כזה. אבל, כן, כל זמן שתהיה הדעה מחזקת את אומתם, דעה בלתי מפסדת כלל, וקל וחומר, כלומר, אני כן מסכים שיש, אסור לחברת רשע לחסום את חופש הדיבור של מי שיוצא נגד עצם קיומה. נורא מסובך מה שהרב חוק אומר. מה? כן. בדיוק, בדיוק, זה הבעיה. כלומר, אבל שוב, הרב קוק לא כותב כרגע את דבריו כמחוקק. אין לי מושג איך הוא היה עושה את זה בצורה מעשית. כן?
הוא זה שמראש מגדיר מה זה חברת רשע.
בדיוק, בדיוק. הנה, זה מה שהוא עכשיו, זה המשפט הבא. תראה שמה שאתה אומר הוא עוד יותר משמעותי. אבל כל זמן שתהיה דעה מחזקת את אומתם, דעה בלתי מפסדת כלל, כמו אנחנו, וקל וחומר כשתהיה עוד דעה מועלת חוץ לגבולה, כמו אנחנו, ולגוף האומה תהיה יסוד חייה, אז אין מקום, שום מקום לסבלנות, והסבלן בזה ראוי לביזיון פנימי מכל האומה וגם מכל האדם. זאת אומרת, זה הנוסחה שהרב קוק מנסה לנסח. שוב, בוא נדבר עליה בשני שלבים. א', ברמה הפילוסופית, וב', ברמה היישומית. בסדר? אז בוא ננתק רגע את הרמה היישומית. רב קוק אומר, אני רוצה להציע מבחינה פילוסופית את הניסוח הבא. בגדול, חברה שצריכה לקיים בתוכה משטר של חופש הביטוי. גם על דברים מאוד מכעיסים, מאוד כואבים, כמו רעיון אוגנדה, או כמו התנגדות לציונות, נניח. עד כדי כך. זהו, כן. אבל, לחופש הדעות הזה, לחופש הביטוי, יש גבול. הגבול צריך להיות מקום שבו המתבטא מערער על עצם הווייתה, קיומה, מהותה של החברה הזאת. כי מהסיבות שאמרנו מקודם. כל זה, עד פה זה די פשוט. זה די פשוט. הבעיה המרכזית היא, או לא, קודם כל היתרון המרכזי של הרב קוק, זה שהוא מרגיש שבעצם בניסוח הזה הוא נותן כוח עצום בידי חברות רשע לדכא את היחידים שיוצאים נגד חברות הרשע. ואז הוא אומר, אבל בחברות רשע, החברת הרשע צריכה לתת חופש ביטוי כלפי אלה שאפילו כדי היחידים שמורדים באומתם וטוענים שאין זכות לאומתם להתקיים וצריך לתת להם חופש ביטוי. ואנחנו לא כאלה. עכשיו, אמרתי, קודם כל ברמה, סליחה, קודם כל ברמה הפילוסופית, מוכרח לומר שהטענה של הרב מבחינה פילוסופית היא מאוד קבילה. מה הבעיה שלה? הבעיה שלה שמבחינה יישומית היא בלתי אפשרית.
זה פילוסופית, זה תלות נקודת מבט. הנקודת מבט שלך, יכול להיות שגם
בסדר.
בחברה הישראלית, למה אתה מסתכל על קומוניזם?
זה שוב, אז אני לא בטוח שאתה לא עברת כבר ליישומית. כן? אני, אז על הגבול יישומי, בסדר, אוקיי, נגדיר את זה, אתה יכול לטעון שגם בפילוסופית, כן? כלומר, זאת בעצם הבעיה. הבעיה, אגב, זה גם במדינת ישראל, זו הדילמה המאוד, אני חבר נשיאות מועצת העיתונות, בבית הדין האתי של העיתונות, וזה באמת חלק מהדילמות תמיד. הרי חופש הדיבור וחופש הביטוי הוא ערך שנמדד כאשר אתה נותן אותו למי שאתה חושב שהוא אומר את הדעות הכי מתועבות. אין לי בעיה לתת חופש דיבור וחופש ביטוי למי שחושב כמוני. זה קונץ קטן מאוד. אבל צריך להבין שבמהותו, כל הרעיון של ריבוי הדעות וחופש הדעות, בא ואומר שהוא ניתן, כפי שאמרתי, למעשה, לקבוצות הכי קיצוניות, כן? ולקבוצות הכי נגדי. ושם המבחן הגדול אם אתה נותן חופש דעות או לא חופש דעות, כן? ולכן, זה מה שנקרא בגץ כל העם. זה משנת 1956 כבר.
סגורית.
מה? סגורית. כן, בדיוק. פקיד משרד הפנים סגר עיתון ערבי שנקרא כל העם, ובגץ פתח אותו. אמר, אין לפקיד זכות. זה קונץ קטן מאוד, לתת חופש דעות, זה מי שאתה מסכים איתו. לזה הוא נועד. אז, אבל הרב קוק בצדק אומר שיש לו גבול, אבל הרב מנסה לומר את הגבול, שאין חופש דעות כלפי חברה שבאה... בקיצור, הבנתם את הבעיה היא מאוד קשה ליישום, כן.
הרב,
אני מוכרח לספר לך סיפור. לפני שאתה שואל. כשהוקמה תנועת גשר, סיפור מפני 40 שנה, אז המדריכים הראשונים של גשר היו הרב ויצמן, ראש שיבת מעלות וכדומה, והם התכוננו לסמינריון הראשון. ואז הם החליטו לבוא לרב ליכטנשטיין, להתייעץ איתו. כלומר, ואז הרב ליכטנשטיין אמר, אוקיי, אני אשב פה, אתם המדריכים, אני החניך, תתחילו לדבר. כן, תתחילו זה, תגידו, מה אתם הולכים להגיד? אז הרב ויצמן סיפר לי, שהוא פתח את הפה, אומר, הרב אמר, אז הרב ליכטנשטיין הגיב, איזה רב? הרב קוק אמר, אז הרב ליכטנשטיין הגיב, אז מה? ואז אמר הרב ויצמן, הבנתי מה זה להיות מדריך בגשר. כן, החוויה הזאת, כן, אז ככה נזכרתי עכשיו. כן.
בעצם מובן מתוך הכתוב, שבמלאכת באיזשהו שלטון רשע, כן. צריך להיות חופש ביטוי גם למי שהוא מתנגד לרשע.
כן.
עכשיו, גם, אבל דבר שהוא טוב,
כן.
אז לא צריך.
אמת.
עכשיו, מי שהוא מתנגד לדבר שהוא טוב, יגיד שזה רשע.
בוודאי, זה התכסיס, ודאי, זה התכסיס, בוודאי, הרי מה עושים תמיד, אני אתן לך עוד שתי דוגמאות, בדיוק כתבתי על זה בדף פרשת השבוע, כן, נניח, אתה רוצה לצאת נגד רב, אבל אסור לבזות רב, מה אתה אומר? הוא לא רב בכלל, או במקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב, אתה מבין? אין חולקים כבוד לרב, אז גמרנו, אתה מבין, כלומר, ודאי, זה חלק מה... אבל, באמת הנושא הוא שבמקום שאין חולקים מקום שיש חילול השם אין כבוד לרב. ומה לעשות? שלפי הגדרה שלי, כל מי שלא חושב כמוני, הוא מחלל את השם. אז יש פה בעיות מאוד קשות, מאוד מאוד קשות ליישום. צריך, זה פלונטר מה שהרב כותב. זה פלונטר מעשי, אבל קודם כל בואו נבין את הפילוסופיה. אחר כך אני אנסה למצוא לזה איזשהו מענה, אוקיי? אז אני רואה שאנחנו... טוב, אוקיי, נעצור פה, אנחנו... נמשיך בפעם הבאה עם האיגרת הזאת, תביאו את זה, כי יש לה גם חלק שני על אפיקורסות שהוא מאוד חשוב, אז נלמד גם את החלק השני. בסדר? אוקיי. אז זהו, אולי תאספו. טוב.
לא שמעתי מה דיברת על אלעד.